ב-12 בדצמבר נערך במכון הכנס סעודיה ומדינות המפרץ ממלכות בתהליך שינוי, שכפי שהכותרת שלו מידע, התמקד במדינות המפרץ בימים אלה, מה קורה בתוך הממלכה הסעודית, מה קורה במדינות אחרות, איך היחסים בין סעודיה לאיראן ועוד ועוד סוגיות. עמנו בנושא הזה דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון ומומחה למדינות המפרץ. שלום יואל.
שלום.
קודם כל, מה היה הרעיון שהוביל אתכם לכנס את הכנס הזה?
ראשית, תודה. ערכנו כנס שנתי, שאנחנו עורכים, שנתן טעימה קטנה, קצה הקרחון הנעשה במכון לאורך השנה בתחום המפרץ, כמו בתחומים אחרים, בראש ובראשונה מחקר, כתיבה, אבל גם סימולציות, שולחנות עגולים ועוד. אני חושב שהמפרץ הוא מעניין, המפרץ הוא חשוב, נכון? אני לא אובייקטיבי. מדינות המפרץ וסעודיה בפרט, בהן התמקד הכנס, הפכו בשנים האחרונות מרכזיות מאוד בשיח התקשורתי גם בארץ. גם אם לא תמיד בהיבטים חיוביים, ראה ערך חשוג'י. מסיבות שונות ישראל מושפעת יותר ויותר מזירת המפרץ. אבל למרות ההשפעה הזאת ולמרות מרכזיות הנושא וחשיבות המפרץ הערבי ולא הפרסי, לאינטרסים הישראלים יש פערי ידע עצומים. גם באקדמיה בארץ וגם בגופים הממשלתיים, בכל הקשור לנעשה בחצי האי הערבי, ואני לא אכנס לסיבות. עם פרוץ הטלטלה הערבית, האביב הערבי, הסוקולד אביב הערבי לפני עשור, ולאחר שהבטיחו את יציבותן מבית, יצאו חלק ממדינות המפרץ, סעודיה, האמירויות, גם קטר, לנסות ולעצב את המזרח התיכון בהתאם לאינטרסים שלהם. תמכו בשליטים האלו וניסו להפיל את האלו. המפרץ הערבי בכלל הפך בעשור האחרון חצי הערבי, גם בשל לחלשות המרכזים הפוליטיים הערבים המסורתיים, קהיר, בבגדד, בדמשק, אולי לזירה היציבה ביותר במרחב הערבי באופן יחסי, ויותר מכך לזירה המשפיעה ביותר על סדר היום הערבי. היום סדר היום הערבי נקבע בריאד, באבו דאבי, בדוחה, יותר מאשר הוא נקבע במקומות אחרים. חשובה יותר מכולם, ובה גם התמקדנו בכנס, היא סעודיה, שנמצאת בעיצומה של מהפכה, שחתום עליה מוחמד בן סלמן, יורש העצר, שמבקש לערוך שינויים חברתיים וכלכליים מקיפים. בשונה מהמהפכות הערביות של העשור האחרון שהתחילו מלמטה, בהתאמה, זאת הסעודית, אם אפשר לקרוא לה מהפכה, וזו גם שאלה שאפשר לדבר עליה, היא מנווטת מלמעלה על ידי בן סלמן מהארמון בריאד.
ואם אנחנו מנסים להבין מהם קווי המתאר העיקריים של הרפורמות האלה, איך הם נראים בראייתך?
אז למהפכה הסעודית הזאת יש שתי פנים. מצד אחד מיושמות רפורמות חברתיות חשובות מאוד. אנחנו רואים אותן בשנתיים האחרונות במיוחד. אבל במקביל השלטון הופך אוטוריטרי יותר ויותר. הקולות הביקורתיים, אלו בעלי ההשפעה, נמצאים בכלא. אלה שאינם בכלא הפכו תומכים של המשטר, או שהם שותקים מתוך חשש. המעצרים אגב נמשכים גם בימים האחרונים. העובדה שאנחנו לא עדים לדיון חברתי ולביקורת, לא בהכרח מעידים שאין כזו. אני מחזיק בעמדת צינית במעט לגבי צעדי הפתיחות בהם נקט בן סלמן. לדעתי הם נועדו לקנות לו אהדה בקרב הדור הצעיר מבית. פעם קראנו לזה לחם ושעשועים. וכלפי חוץ הם נועדו להטיב עם הדימוי של הממלכה. אז נכון, בתי קולנוע נפתחו ואולמות קונצרטיים, אבל צעירים רבים, בוגרי אוניברסיטאות, מסיימים את הלימודים ולא מוצאים עבודה. בג'דה, as we speak, עכשיו, ישנן הצפות. כל שנה, אגב, בג'דה, הביוב עולה בחורף. אבל הנסיך מבקש להשקיע 500 מיליארד בעיר עתידית, נאום, במקום להשקיע בביוב של ג'דה. סדרי עדיפויות. אני רוצה להביא מדברים של צעיר סעודי שצוטטו גם בתקשורת המערבית בשבוע האחרון, והם מאוד מעניינים בהקשר הזה. השם שלו נשמר במערכת מטעמים מובנים. הדברים האלה משקפים לדעתי מה שחושבים רבים בסעודיה, אבל חוששים להגיד, בעיקר בבקשה. צעירים. אז הוא אומר כך, אני מצטט. כולנו יושבים במושב האחורי של מכונית דוהרת. אנחנו לא יודעים לאן אנו נוסעים. כל שנותר לנו הוא להתפלל שהנהג יודע לאן מועדות פנינו, כך שלא נתרסק. הנהג הוא מוחמד בן סלמן. יכול להיות שהוא יודע לנהוג, והוא יודע גם לאן הוא רוצה להגיע, אבל לא בטוח שהוא בחר את הנתיב הנכון. אנחנו ממשיכים לעקוב. מדינה חשובה נוספת שגם עליה שוחחנו בכנס, היא איחוד האמירויות הערביות, מדינה שכוחה והשפעתה בעלייה, מהרבה בחינות מתקדמת יותר מסעודיה, שכנתה הגדולה. לאיחוד האמירויות, הכלכלה השנייה בגודלה במזרח התיכון, יש לה אולי את הצבא הערבי המאומן והמצויד ביותר. אם אתה שואל אותי, הצבא הערבי הטוב ביותר היום. יש לה תעשייה ביטחונית לא רעה, יש לה תוכנית חלל מתקדמת. היא הראשונה בעולם הערבי לבסס תשתית גרעינית. ועוד ועוד. לא פחות חשוב, יש לה אולי את היחסים הטובים ביותר עם ישראל, מבין מדינות המפרץ, והיא גם זו שבמקרים רבים מטווה את הדרך המדינית, הכלכלית, הביטחונית, לשכנתה הגדולה, סעודיה.
אז זה בעניינים הפנימיים של מדינות המפרץ הערביות, פלוס עניינים שנוגעים ליחסים ביניהן, ועכשיו נדבר על האויב הגדול, איראן. מה בעצם קורה בשבועות האחרונים בין סעודיה לאיראן? דיברנו על כך בקצרה באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט, אולי תוכל להרחיב. הדיאלוג הסעודי-איראני.
כן, ישנן יותר ויותר אינדיקציות שמצביעות על מעמד סעודי. היוזמה הגיעה מסעודיה, אבל איראן משתפת פעולה, מאמץ שנועד לשפר את האווירה ביניהן ולהפיג את המתיחות. ונכונות של שתי המדינות בעצם ללבן מחלוקות באמצעות דיאלוג. הרקע כמובן הוא המתקפה האיראנית על מתקני הנפט של הרמקו ב-14 בספטמבר, שהשביתה זמנית כמחצית מהתפוקת הנפט הסעודית. איראן המחישה שלמרות שהיא לא רוצה הידרדרות אזורית רחבה, היא מוכנה להסתכן מעבר למה שעשתה עד כה. מתוך הערכה אגב נכונה, הערכה איראן הייתה נכונה, שהן ארצות הברית והן מדינות המפרץ לא מעוניינות בהסלמה. בריאת סעודיה, מתקני החשובים ביותר, האסטרטגיים ביותר פגיעים, וארצות הברית, זו שאמורה לספק לה הגנה בריאתה, לא נכונה לפעול צבאית, לא מוכנה לפעול צבאית מול איראן. בנייר שכתבנו, הערכנו שגם אם יהיה שיפור מסוים ביחסי איראן וסעודיה, ואפשר לדבר על הפחתה מסוימת של המתיחות, גם כחלק מהמאמץ הסעודי הזה, גם ישירות מול איראן, זאת אומרת, היו פגישות ישירות בין איראנים לסעודים בחודשים האחרונים, וגם דרך מתווכים, שאני רוצה לציין במיוחד את האומנים ואת הפקיסטנים. בהקשר הזה, אבל גם אם יש שיפור מסוים, ואפשר להצביע על שיפור מסוים, לפחות המתיחות קצת ירדה, הוא לא יהיה עמוק וארוך טווח. העוינות הבסיסית, הרציונל והסיבות מאחורי העוינות הבסיסית לא נעלמו להם.
אז אנחנו כמובן נצטרך לראות לאן זה מתפתח ועד כמה זה בכלל משפר את היחסים. והנקודה האחרונה שנדבר עליה היא יחסי המפרץ ישראל. איפה זה עומד?
אז קודם כל מילה כללית על ערב הסעודית בסוף שנת 2019, אז הממלכה נראית כמי שבאמת עוצמתה ומעמדה בנסיגה. התהליך הזה אינו חדש, אבל נראה שהוא מתגבר. ישנו חשש גובר מהאיום הנשקף מכיוון איראן, והעמקת הספק באשר לאיתנות המשענת האמריקאית. האמביציה הסעודית נראה שנבלמה קצת, והומחה שוב כמה הממלכה תלויה בנפט כמקור הכנסה עיקרי, אולי בלעדי, ובבני ברית להגנה. השורה התחתונה היא שהממלכה פגיעה מבעבר, ועלולה עוד להיפגע במתארים מסוימים. אז בהקשר הישראלי, באמת רבות דובר, במיוחד במקומותינו ולצרכים שונים, על יחסי ישראל-סעודיה, לעתים באמת תוך הגזמה לגבי עומק היחסים, האיתנות שלהם והתרומה שלהם לביטחון הלאומי הישראלי. אני חושב שהמכון מציג בעשור האחרון גישה מאוזנת לתיאור היחסים האלה. מצד אחד ישראל אינה יכולה להיות בררנית בבחירת השותפים שלה באזור. אנחנו לא במערב אירופה. מצד שני אין תאימות אינטרסים מלאה בין ריאד לירושלים, וישנם אף סיכונים פוטנציאליים בקשרים האלה. הפאנל האחרון בכנס, בהשתתפות אפרים הלוי, איתי ברון ועמוס ידלין, בעצם דיבר על מה שניתן לעשות ומה שלא ניתן לעשות מול סעודיה ומול מדינות המפרץ, באותה תקרת זכוכית, פתח סוגריים, הסוגיה הפלסטינית, אגם שזו משתנה וזזה. לדעתי, לדעת כמה מדוברי הפאנל, פוליטיקאים שונים לצרכים שלהם מפריזים באשר ליחסים עצמם, לעומק היחסים, ואף מדברים בגלוי על דברים שכן נעשים, דברים רגישים, ובכך גורמים נזק עצום ליחסים ולביטחון ישראל. טוב שהיחסים ימשיכו להישאר בצל.
ובנקודה הזאת נסיים. תודה רבה, יואל.
תודה.